השבוע אנחנו נקרא את פרשת תצווה. פרשת תצווה באה בעקבות פרשת תרומה, ובכלל כל הפרשות של שמות, אחרי שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, והתחלנו לקבל את כל החוקים גם ואת כל הפרטים של פרשת משפטים, ואחרי זה הגענו לפרשת תרומה ותצווה שלומדים על המשכן. שבוע שעבר ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם עם כל הפרטים של המשכן, והשבוע כבר לומדים על הכלים שבמשכן והבגדים של הכהנים, ועוד פרטים שבמשכן. אחד הדברים המעניינים שרואים בפרשה, זה הבגדים של הכהן הגדול. הכהן הגדול היו 8 בגדים, וביניהם היה לו מעיל. מעיל זה לא כמו היום, זה היה כמו גלימה גדולה כזאת, שמגיעה עד לרצפה. ובקצה של הגלימה הזאת, אומרת התורה שהיה לו שם פעמונים ורימונים. זאת אומרת שהכהן הגדול היה מסתובב עם המעיל הזה, הוא היה עושה רעש. הוא היה מצלצל בפעמונים, מרשרש. מתי אגב היה לובש את המעיל הזה? כשהוא היה נכנס אל הקודש. מה זה הקודש? הרי בית המקדש הוא מחולק. יש את החצר עם העזרות, יש את המזבח שנמצא בחצר, ואחרי זה יש את ההיכל, את הבניין הגדול, שמחולק ללובי, זה האולם, הקודש, ששם נמצאת המנורה, מזבח הזהב והשולחן של לחם הפנים, וקודש הקודשים, ששם נמצא ארון הקודש. לקודש הקודשים נכנסים רק פעם בשנה, רק הכהן גדול ביום כיפור. לקודש נכנסים כל יום, כדי להדליק את המנורה, כדי להקטיר את הקטורת, כדי לשים את הלחם בשולחן לחם הפנים. מי נכנס לשם? באופן העקרוני זה הכהן גדול, אבל לא חייב, לפעמים הוא מינה מישהו אחר שיכנס במקומו. כל פעם שהכהן נכנס אל הקודש, בשביל זה היה לו את הפעמונים. למה? כי הוא היה מרשרש, כדי להיכנס. לפני שנסביר למה, מה שנלמד עכשיו זה קטע משיחה של הרבי, שבו הוא מראה מחלוקת בין רש"י לרמב"ן לגבי הפעמונים האלה. מהמחלוקת הזאת נלמד עניין רוחני מאוד מאוד מיוחד. מה המחלוקת ביניהם? מחלוקת היא איך היו מסודרים הפעמונים והרימונים על המעיל של הכהן גדול. רש"י אומר שהרימונים הם לא צלצלו בפעמונים. זאת אומרת, שניהם עשויים מזהב, ואם הם יקישו אחד על השני, הם יעשו רעש. רש"י אומר, לא, זה לא היה ככה. הרימונים, הם היו ליופי. הפעמונים, הם צלצלו בפני עצמם. פעמון, יש לו כזה בית ואת הכדור שהוא מצלצל. הרימון לא פגע בפעמון. הרמב"ן אומר שזה לא מסתדר לו כל כך, כי לדעתו הרימונים לא היו רק ליופי, אלא הם היו חלק מהפעמון, הם הקישו בפעמון. ומה הוא אומר על זה? אם זה היה רק ליופי, אז זה לא מסתדר לו שהיה שם רימון. לדעתו, הרבה יותר יפה תפוח. עכשיו תשאל, זה נשמע קצת תמוע, תפוח, רימון, מה יותר יפה, מה זאת אומרת? אז קודם כל הרמב"ן גם סובר רימונים, רק הוא סובר שהרימונים היו חלק מהפעמונים. אבל הוא אומר, רש"י, אם אני הולך עם הכיוון שלך, הרימונים הם רק ליופי, אז לדעתי היה שם תפוחים. כי תפוחים יותר יפה מהרימונים. מאיפה זה מגיע? טוב, אפשר לומר סברה, ככה הרבי אומר, שכיוון שבמנורה שכתוב כפתוריה ופרחיה, אז שם היה תפוחים, אז אם המנורה שזה מסמל את היופי של בית המקדש, היה שם תפוחים, אז מתאים שגם לכהן גדול במעיל גם כן יהיו תפוחים בתור יופי. טוב, כדי להבין את המחלוקת הקצת תמוהה הזאת, צריך להבין כמה עניינים רוחניים קודם. לפני זה רק נסביר מה שהתחלנו קודם. התורה אומרת שהכהן חייב להרעיש בבואו אל הקודש, ואם הוא לא ירעיש עם הפעמונים, הוא ימות. עד כדי כך. אם הוא לא ירעיש, העונש שהוא יקבל זה יהיה עונש מוות. עד כדי כך. איזה מין דבר זה? מה קרה? זאת אומרת, אם הוא לא ילבש את המעיל הזה, ולא ירעיש באותו יום, אז אין לו זכות להמשיך לחיות בכלל. מה הנקודה בזה? אז יש את ההסבר הפשוט, יש את ההסבר העמוק. נתחיל עם ההסבר הפשוט. ההסבר הפשוט אומר שהרמב"ן מביא את זה, שזה משל, שבן אדם נכנס למלך, אתה לא ישר נכנס לתוך הבית שלו, נכון? אתה צריך לדפוק על הדלת, אתה צריך להודיע שאתה מגיע. אז על דרך משל, אתה נכנס אל הקודש, אתה נכנס למקום השכינה, אתה צריך להודיע שאתה מגיע. איך הכהן מודיע? הוא מרשרש בפעמונים. אגב, מעניין, ביום הכיפורים, שהכהן נכנס לקודש הקודשים, הוא לא נכנס עם המעיל, כי הוא לא נכנס עם הבגדים האלה, הוא נכנס עם סט אחר של בגדים, ושם אין את הפעמונים. אז איך יכול להיות שביום הכיפורים לא צריך להודיע פתאום? אלא שאומרים משל, אם נחזור למשל של המלך, ניתן משל קצת יותר עדכני אלינו, תלמיד בבית ספר שרוצה להיכנס למנהל, חייב לדפוק על הדלת לפני שהוא נכנס. אבל אם המנהל הזה זה גם אבא שלו, אז הוא לא חייב לדפוק בדלת, נכון? ביום הכיפורים מתגלה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואז בכלל לא צריך לדפוק בדלת. זה הפירוש הפשוט, אבל הרבי לא מסתפק בפירוש הזה. חסר פה משהו. כי יוצא שאין עניין ברימונים והפעמונים לעצמם, אלא זה רק בשביל שהוא יוכל להיכנס. ובשיטת לימוד של הרבי תמיד הוא מסביר במיוחד על הפעולות שבמשכן, שכל פעולה שם יש לה תכלית בפני עצמה, זה לא רק בשביל משהו אחר. אז מה יכול להיות כאן התכלית? אז לפני זה צריך להבין עוד איזה עניין. הרימונים היו עושים רעש, כן? יש עניין שיש שני סוגים איך עובדים את השם. יש כאלה שעובדים את השם ברעש, ויש כאלה שעובדים את השם בשקט. זאת אומרת, אני אקח אתכם לסיבוב בבתי כנסת בצפת, ותראו שתבואו לבית כנסת שיש כאלה שמגיעים לקדיש, מה זה? אמן, יהיה, שמי רבה, ככה, בכל כוחו, כן? עושים את זה ככה עם כל הכוח, עם כל הרעש, ויש כאלה שנשארים שם קצת בשקט. אם אני אקח באדם, לא דתי. זאת אומרת שהוא לא מכיר בכלל את הקטע של בתי כנסת ותפילות, ואני אשאל אותו, מי לדעתך פה הכי בעניינים? זה שצועק או זה ששקט? מה הוא יגיד? הוא יחשוב שזה שצועק. אבל אם אני אקח מישהו שהוא כן בעניינים, מה הוא יגיד? שזה שבשקט יותר. תלוי בבן אדם. בואו נשאל אתכם שאלה אחרת לפני שנענה על זה. אם אני אשאל אתכם, אני אכניס אתכם לבית כנסת ותראו כאלה שצועקים בהתלהבות וכאלה רגועים יותר. ואני אשאל אתכם, תגידו, מי פה חוזר בתשובה ומי פה דתי מהבית? מה תגידו? הדתיים מהבית בדרך כלל יותר בשקט. וחוזרים בתשובה יותר רועשים. עכשיו, יותר מתלהבים מזה. ובדרך כלל חושבים שההתלהבות היא מראה שהם יותר קרובים. אנחנו פה עכשיו נגיד שזה בדיוק הפוך. זה לאו דווקא, זה בדיוק הפוך. למה? ניקח דוגמה. אם למלך יש שני בנים, בן אחד גר בבית של המלך, ונמצא אצלו כל הזמן, ובן אחד יצא למרחקים. ויום אחד הבן מהמרחקים חוזר ופתאום רואה את המלך. ועכשיו שני הבנים עומדים מול המלך. מי יותר מתלהב לראות אותו? זה שכל הזמן שם או זה שבא מרחוק? ודאי זה שבא מרחוק. זאת אומרת, ההתלהבות היא מבטאת לא כמה אתה קרוב, כמה אתה רוצה להתקרב. למה אתה צריך להתקרב? כי אתה רחוק. זה שהוא שקט ורגוע, הוא נמצא שם כל הזמן. מה יש לו להתלהב? הוא כבר שם. זאת אומרת, הוא כבר בתוך העניין עצמו. אם אני אביא מישהו מצפת פה לתל אביב, מכל בניין הוא מתלהב, הוא מתרגש, הוא משתגע לראות את הבניינים פה ואת כל החידושים פה. למה? כי אין לו את זה. בגלל שאין לו את זה הוא מתלהב. מי שיש לו את זה כל הזמן, הוא כבר לא צריך להתלהב מזה. אני רק רוצה להדגיש, כשאנחנו מדברים עכשיו על לעבוד את השם בהתלהבות ועם הרבה רעש, או לעבוד אותו בשקט, בדבקות, בפנימיות, אני לא מתכוון אחד בשקט כי הוא משועמם, או אחד ברעש כי הוא רוצה שכולם יסתכלו עליו. נדבר באמת בעניין, יש עבודת השם ברעש, בהתלהבות, בהתפעלות, ויש עבודת השם בפנימיות ובדבקות, לא מצד שיעמום, אלא מצד שבאמת הבן אדם נמצא שם. בכלל זה בעיקרון ההבדל בין בעלי תשובה לצדיקים, שבעלי תשובה זה בעצם כולנו, גם דתי מהבית וגם בעל תשובה, כי גם הוא עובר עבירות ומתחרט עליהם ומתחזק. צדיקים זה כבר דרגה אחרת לגמרי, באמת אין הרבה כאלה שהם שם באמת. שהם באמת אפשר להגיד להם שהם לא צריכים להתלהב, כי הם באמת בדבקות בקדוש ברוך הוא. אז ככה, יוצא שהפעמונים מסמל את האנשים הפשוטים שעובדים את השם ברעש והתלהבות. ועכשיו אומרים ככה לכהן גדול. מה התפקיד שלך? אתה נציג של כל העם. אתה שליח שלנו. להכניס את כולנו אל הקודש. אם אתה תבוא ותגיד, אני לא רוצה להביא את הפעמונים. כי היהודים האלה שעושים הרבה רעש, שרוקדים ברחובות וצועקים, אני לא בקטע שלהם. שלא ייכנסו איתי, אין לך זכות לחיות. אתה תמות. כי לכתחילה למה קיבלת זכות לחיות? כדי להכניס אותם איתך. אז אם אתה אומר שהם לא ייכנסו איתך, אז באיזה זכות אתה חי בכלל? אז הפעמונים מייצגים את הפשוטים שבהם. נכון. מישהו באמת בדרגה גבוהה יותר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, לא ברעש השם, ולא באש, ולא ברוח, אלא בכל דממה דקה. זה באמת מי שנמצא בדרגה הגבוהה, באמת זה בפנימיות. אבל מי שנמצא בחוץ, מי שנמצא ברעש, בדרגה הנמוכה יותר, ככה עובד השם ברעש. אז נכון, זה נמצא בשוליים של המעיל, בדרגה התחתונה, אבל הכהן הגדול לא יכול להגיד אותם אני לא מכניס איתי. לא יכול להיות שהוא, על דרך משל היום, לא יכול להיות שיהיה איזה רב שהוא בא לעיר והוא יגיד, טוב, אני לומד תורה עם האנשים המשכילים וחכמים, אבל פשוטי העם, זה לא ברמה שלי, אני לא מדבר איתם בכלל. דבר, אז אין לך בכלל זכות להיות פה. כי כל הזכות שאתה פה, כל החיות שלך, היא בשביל שתעשה את זה. אז אם אתה מועל בתפקיד שלך, אז איזה זכות יש לך להמשיך להתקיים? איך זה קושור למחלוקת שדיברנו של פעמון ורימון? כי עכשיו נגיד ככה. רש"י הוא מפרש פשוטו של מקרא. והרמב"ן כתוב בהקדמה לפירוש שלו שהוא מדבר על הסוד. כל מיני דברים נעימים שבכפשונו של עולם. כל מיני דברים מתורת הסוד. עכשיו, שמפרשים את הפירוש הפשוט, אז זאת אומרת שכל הגישה לחיים שמסתכלים על הפשט, על החיצוניות. שמפרשים את הפירוש העמוק, אז כל הגישה לחיים היא שמסתכלים על הפנימיות, על העומק. אז רש"י שהוא רואה יהודי, מה הוא רואה בו? את הפשט, את החיצוניות, והרמב"ן, את הפנימיות. לכן רש"י אומר ככה, שאני רואה יהודי, אני רואה רימון. מה זה רימון? מה ההבדל בין רימון לתפוח? רימון מסמל, מה כתוב בגמרה על רימון? כפלח הרימון רקתך. ישראל, אפילו רקנין שבהם, מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, הרימון מסמל את היהודים שהם סוף כל סוף רקנין. נכון, גם הם מלאים מצוות כרימון, אבל זה מדבר כרגע על יהודים פשוטים. תפוח, כתוב, כתפוח בין עצי היער, זה מדבר על המעלה שביהודי. אז רש"י שמסתכל מבחוץ, הוא אומר, אני רואה ביהודי מה? רימון. והרמב"ן שמסתכל מבפנים, מה הוא רואה ביהודי? תפוח. לכן הוא אומר, אם הרימונים האלה, הקישוט הזה הוא רק לנוי, אז מה הנוי של היהודי? לפי רש"י רימון ולפי הרמב"ן, תפוח. אגב, לא ענינו קודם על השאלה, למה אם הפעמונים זה האנשים הפשוטים שעובדים את השם ברעש, והכהן הגדול חייב להכניס אותם לתוך הקודש כל יום, מה קורה ביום הכיפורים? למה הוא משאיר אותם בחוץ ולא מכניס אותם לקודש הקודשים? ביום הכיפורים אין כאלה. ביום הכיפורים כולנו מלאכים. כולנו עובדי השם בדרגה הגבוהה. לסוף השיחה, הרבי מוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה ונוגעת לדור שלנו. הוא אומר שיש כאלה שאומרים, מה זה הדבר הזה שיוצאים לרחוב ואומרים לאנשים, בוא תקיים מצווה, בוא תניח תפילין, ועוד עושים את זה בקולי קולות, עם תמונות גדולות ושלטים גדולים. אז הרבי אומר, זה בדיוק ההסבר שדיברנו. הדור שלנו, רוב האנשים, זה פעמונים. ולכן אם אתה רוצה להגיע אליהם, אתה צריך להיות פעמון בעצמך. אם אתה לא תהיה פעמון, הם לא יתחברו אליך בכלל. אתה צריך גם כן להשתמש בשיטה שלהם. כמו שהם עושים ברעש, גם אתה תעשה ברעש. אז תצא לרחוב ועם כל ההתלהבות וכל הכוחות, תעשה את זה ברעש ותכריז בכל מקום, וככה תתפוס את היהודים האלה שהם גם כן במצב הזה של פעמונים. זה מה שעושים בעצם החסידים, נכון? עושים את זה בעצם כולם היום, את העניין של שליחות ולצאת לרחוב, כי כולם הבינו שאי אפשר לחכות בבית, יש מצב חירום, יש אלפי ומיליוני יהודים שלא מחוברים לנשמה ולקדוש ברוך הוא ולתורה, וחייבים לעזור להם לגלות את החיבור הזה. לסיום, הרבי מוסיף רואים שהיום הרבה דברים שפעם היו בחדרי חדרים, הכל ברחוב, הכל בחוץ. אז כמו שזה ככה אצל הקליפה, ככה נעשה גם בקדושה. ובזכות שנעשה כמוהם, ככה נתגבר על הקליפה. זאת אומרת, כדי להתגבר על הקליפה צריך להשתמש בנשק שלה. אז כמו שברחוב דברים שפעם היו באסתר יצאו החוצה, גם בקדושה צריך להוציא הכל החוצה, ולא לפחד, וככה להגיע לכל האנשים, כולל הפעמונים, כל האנשים הפשוטים, ועל ידי זה להכניס את כולם לקודש, וגם לקודש הקודשים. זאת אומרת שיש כאלה שטוענים, מה זאת אומרת? תורה לומדים בבית מדרש, ורק מי שיתכונן כראוי, יכול לבוא וללמוד אותה, מה אתה מוציא אותה לרחוב שכולם ילמדו אותה ולהגיע לכולם. והחידוש של הרבי שכן, צריך להוציא, המצב של היום מחייב אותך שתוציא את זה לכולם. פעם הסדר היה שאם יהודי בא לבית כנסת והוא רוצה לקבל עלייה לתורה, אז קודם כל תוריד את השיער הארוך שיש לך ואת כל הגילים, ואחרי זה נדבר איתך. והיום הסדר הוא שקודם כל תעשה מצווה, ואחרי זה כבר ממילא אתה תוריד את כל השאר. זאת אומרת, לא להרחיק את האנשים, אלא הפוך, לקרב אותם. מה שלמדנו פה זה בפרט להשתמש בשיטה שלהם, שזה ברעש וצלצולים, ולא להתבייש בזה, כן? יש בזה דברים נעלים. בעזרת השם, שעוד לפני שבת כבר נזכה לבית המקדש, ולראות את הכהן גדול במלוא תפארתו. היה לטוב.